מרענן את המהלך. מערה בהקדמה לתפארת ישראל, הוא בעצם רוצה לבסס אצלנו את היחס, היחס הנכון ללימוד תורה. אחרי זה, במשך הספר יש פרקים על מצוות, המצוות מחכמים ומדאורייתא, נתן תורה, משה רבנו, יש המון המון התפרטות של מה זה תורה, ומה המשמעות שישראל מקבלים תורה. אבל קודם כל בהקדמה, המהר"ל רוצה לבסס את היחס הנכון ללימוד תורה. מה זה תורה, איך ניגשים אליה, מה נחשב לימוד תורה, והוא עושה את זה דרך שהוא בעצם, בוא נגיד ככה, יסוד ההנחה של המהר"ל הוא שאנחנו טועים ביחס שלנו לתורה. הוא לא מחזיק מאיתנו, הוא חושב שאנחנו, ישר הוא חושב שאנחנו טועים, אלא המהר"ל הוא מצד אחד יש לו עומק מאוד מאוד גדול, מבט מאוד מאוד פנימי ועליון על התורה. הוא גם יודע לומר שזה לא המבט האנושי. כלומר, הוא אמר על, בהמון מקומות בספר, הוא, בין השורות, הוא יבדיל בין שני צורות הבטה, על כל מיני דברים. מבט אנושי ומבט רוחני, אלוקי, מבט של התורה. כן? זה יכול להיות בכל תחום בעולם. אם תשאל גוי, מה זה משפחה? מה זה זוג? אז הוא יגיד, הוא יפרט את זה במקום דברים אנושיים. זה עניין רגשי, זה עניין חברתי, זה עניין כלכלי, זה עניין של אהבה וחיבור והמשך הדורות, המון 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 דברים. זה נכון, זה משפחה במבט, זה זוגיות במבט אנושי. במבט רוחני, במבט אולי, במבט אלוקי, אנחנו מבינים שאיש ואישה זה שכינה, כן? זה חורבה מחורבות ירושלים. הגוי הוא לא יכול להבין. יש מבט אנושי ויש מבט אלוקי, פנימי. כן? אז זה לעומת גוי. אנחנו, מעם ישראל, גם. אנחנו מסתכלים על כל דבר במבט אנושי. כן? כמו לבנות בית או כמו ליישב את ארץ ישראל, לבנות את הארץ שלנו. זה דבר אנושי. כל אומה בונה את הארץ שלה. אבל יש לנו עוד מדרגה, עוד מבט יותר פנימי, יותר רוחני, אפשר לקרוא לו המבט האלוקי, לעומת המבט האנושי. המבט האלוקי כבר אומר לנו שלבנות בית או לבנות את ארץ ישראל, כן, זה לא משהו שהוא כמו כל עם בעולם שבונה את ארצו. כשעם ישראל בונה את ארצו, זה אירוע אחר לגמרי. כן, זה עם הקודש שבונה את ארץ הקודש. שהנה השם אלוקיך בא, כלומר זה ארץ אחרת. מלך גם איך בונים פה את הארץ, איך מתייחסים אליה, איך נלחמים עליה, זה מבבט אחר. אם נבוא מבבט אנושי, אז יכול להיות שיש כמה דברים שנפספס, אם זה ביחס לבניין בית, אם זה בניין ארץ ישראל, בכל, כמעט בכל תחום. האם אני בא במבט אנושי, או האם אני בא במבט פנימי, אלוקי. בסדר? זה ברור אם יש שאלות שואלים, נכון? בא המהר"ל ואומר, אני רוצה להסביר לכם מה היחס הנכון לתורה. אומר המהר"ל, ואני יודע שיש לכם יחס מוטעה. מה זה יחס מוטעה? יחס חסר, יחס לא מדויק. יש לכם מבט אנושי על התורה. איפה זה בא לידי ביטוי במבט אנושי לתורה? אנחנו יודעים, תורה זה חשוב, תורה זה קודש. נשקים תורה, קמים לפני תורה. כולנו יודעים את זה, כן, גם אנחנו אבל, שיודעים שתורה זה קודש, עלולים להתייחס לתורה בנקודות מסוימות במובן אנושי. ולכן מסביר המהר"ל, הדבר הראשון שהוא רוצה לומר לנו בהקדמה שראינו, שאדם לא יאמר שהתורה לא ניתנה אלא רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות. אל תאמר שהתורה זה רק לחכמים הגדולים. אל תאמר שהתורה זה רק למי שלא יטעה בתורה. אל תאמר כך. מה זאת אומרת? זה דווקא אדם מאוד רציני מצידי. אני לא כזה חכם, אז לא כדאי שאני אתעסק עם התורה. התורה זה חשוב, זה קדוש, זה מאוד צריך בזהירות לגשת לתורה. אז בוא נשאיר את זה לחכמים הגדולים. המהר"ל אומר, אל תאמר כך. זה לא, זה חריף מאוד. למה אל תאמר ככה? כי אם אתה אומר ככה, שהתורה זה מיוחד רק לחכמים שלא התפלו בתורה, אתה לא הבנת את היחס הנכון לתורה, לא הבנת מה זה תורה. לקחת את התורה ושמת אותה במבט האנושי. כי במבט האנושי, אם אני בא עכשיו ללכת ללמוד בגרות או תואר או משהו כזה, אני רוצה ללמוד פיזיקה, רוצה ללמוד מוזיקה או לא כל תחום, בוא נראה אם, אם יש לי את הכישורים להבין את המקצוע הזה, ואם אני אגיע לתוצאות המרביות, אם אני אצליח בתחום הזה, בכל תחום שלא יהיה. זה נכון על כל מקצוע בעולם. אתה רוצה ללמוד מתמטיקה, בוא נראה אם יש לך נטייה לזה, כישורים לזה, אם אתה יכול להגיע לתוצאות. אם אתה לא יכול להגיע לתוצאות, אז זה לא המקצוע שלך. אתה יכול קצת יותר להתאמץ מעבר ליכולת, אז אולי כן, אבל יש מקצועות. שגם אם נתאמץ מאוד, זה אין לנו את הכישרונות האלה, זה בסדר. כל אדם קיבל את המנת הכישרונות שלו ומנת המשכל שלו. אז זה נכון לגבי כל מקצוע, מבט אנושי על מקצועות אנושיים, כלומר מקצועות של חול, פיזיקה, רפואה, הנדסה, הכל, כל חוץ מתורה בעצם. בואו נבחן אם אני אגיע לתוצאות. מבחן התוצאה זה קובע אם אני ניגש לעסוק בתחום הזה. אם אני לא אגיע להיות מהנדס, כי אין לי את הכישורים לזה, אני לא ניגש גם לנסות ללמוד הנדסה. אומר המהר"ל, זה מבט אנושי נכון, ומקצועות אנושיים, מקצועות גשמיים, מקצועות שהם שייכים לבניין החומר של החיים שלנו. הנדסה, פיזיקה, אבל אל תיגש ככה לתורה. אל תאמר שהתורה זה לחכמים. אל תאמר שהתורה זה רק אם אתה ממש תוכל להצליח. אם אתה חכם גדול ולא תטעה, אז ראוי שתלמד תורה. אל תאמר כך. כי לקחת את התורה, שמת אותה ברשימת המקצועות האנושיים, ואתה בוחן האם אני אצליח או לא אצליח. אומר המהר"ל, ללמוד תורה זה לא קשור להצלחה. זה לא קשור לכישורים, זה לא קשור למבחן התוצאה, האם אני מצליח בזה, האם אני מבריק בזה. לא. זה לא הגישה הנכונה לתורה. למה? רוצים להצליח בתורה, אז לא, אני לא רוצה ללמוד תורה כדי לא להצליח בתורה. מה זה להצליח? אני רוצה להבין את התורה. אם אני לא אצליח, איך אפשר לומר שזה בסדר? איך אפשר לומר שזה לימוד תורה, אם לא הצלחתי להבין עד הסוף? אומר המהר"ל, כי אנחנו לא עוסקים במקצוע, אנחנו עוסקים בדבר השם. עוסקים בדבר השם, שגם אם אנחנו מתאמצים להבין, אנחנו לא מזלזלים, אנחנו לא מתרשלים בלימוד, אבל גם אם לא נבין הכל, יש פה את הערך של לימוד תורה. יש פה מצוות לימוד תורה, קיימתי את המצווה, הלימוד הזה משפיע עליי, הלימוד הזה מביא ברכה לכל עם ישראל, כי אנחנו לא בוחנים את זה בתוצאות, בוחנים את זה בעיסוק. בגלל זה בברכה, לפי אחד הנסחים, הולכים לעסוק בדברי תורה. אנחנו עוסקים, עוסקים בדברי תורה. לא תמיד מסיימים ומקיפים ותופרים את כל הנושא עד הסוף, יודעים הכל וזוכים הכל. לא, אנחנו עוסקים. מבינים יותר, לפעמים מבינים פחות, לדעת, פעם אחרי זה לומדים את זה שוב פעם, מבינים קצת יותר. אנחנו עוסקים בדבר השם. זו המצווה. כלומר, לימוד תורה זה לא כמו לימוד של מקצועות אחרים. מקצועות אחרים זה מבחן התוצאה, אם יש לך יכולת להגיע להבין את החומר שאתה לומד. התורה, הנושא הוא ודאי שצריך להתאמץ להבין. אבל גם אם לא הבנת, או הבנת חצי, אז אתה בלימוד תורה. זה נכון לגבי כולם, כי זה לא הדרכה רק לאנשים בינוניים. והחכמים הגדולים הם באמת יבינו הכל. לא, אני אגלה לכם סוד. גם החכמים הגדולים לא מבינים את כל התורה כולה. אי אפשר להבין את כל התורה כולה. היא ארוכה מן הים. זה אין סוף של חוכמה אלוקית. אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. מה זה אמרתי איך כמה? אמרתי, כלומר, אני התכוונתי להחכים, אמרתי לעצמי, איך כמה? אני אחכים בתורה. מה המסקנה שלו? והיא רחוקה ממני. שלמה המלך, חכם מכל אדם, אומר, אני לא יכול להגיד שהקפתי את כל העניין, את כל התורה. כן? כי לא בגלל חולשה של שלמה המלך, אלא בגלל שהתורה היא אינסופית. בעומק שלה, בכולי. אז זה דבר ראשון, הגישה שאנחנו ניגשים ללמוד תורה, אנחנו עוסקים במשהו רוחני, לא במשהו גשמי, לכן מבחן התוצאה זה לא הנושא. זה אם אדם רוצה ללמוד תורה לעצמו. שני פרק הבא, אני חוזר פה על השיעורים שהיו לפני שבועיים, שלושה, ארבעה. דבר שני, אם אדם רוצה ללמד תורה, שנייה, פה זה סיפור אחר. אדם לומד תורה, והוא לא תמיד מדייק את האמת, למרות שהוא עמל, הוא עמל, הוא מאוד מנסה לדייק את האמת, והוא לא שם לב שהוא טעה במשהו, או פספס משהו בנושא שהוא למד. זה לימוד תורה לכל דבר. אבל אם הוא בא ללמד, רגע, שנייה, חכמים יזהרו בדבריכם. אם חז"ל, חכמים יגידו, מישהו בא ללמד תורה ויגיד משהו לא מדויק, זה יכול להתגלגל בתור טעויות, ושקבוצה שלמה שאנשים ישמעו את זה, אם זה בהלכה זה חמור, גם אם זה בתחומים אחרים בתורה, זה חמור מאוד שאנשים יהיו מוטעים בתורה, לכן כשאדם בא ללמד תורה, פה יש חשש. חשש ראשון, שמה לא תדייק לאמת, תחטא לאמת, ולא שמת לב שטעית, התלמידים לא שמו לב שטעית, וככה זה עובר. וחכמים יזהרו בדבריכם, כל מילה שחכם אומר, ודאי במיוחד בהלכה וגם בכל תחום, זה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, שלא יטעו במה שהוא אמר. זה הבעיה הראשונה בללמד תורה, העיכוב הראשון בללמד תורה. העיכוב השני, ששם נראה לי עצרנו, שמה דבריו לא יהיו לרצון. מה זאת אומרת שמה דבריו לא יהיו לרצון? שאנשים לא ירצו לשמוע את דברי התורה שלו. זה החשש השני. תגיד, מה זאת אומרת? לא רוצים לשמוע. שלא יבואו, מה הסיפור? בעיה שלהם, סתם קנאים. הם לא רוצים לשמוע אותי, שיחו. אבל לא על זה מתכוון המערב. לפעמים, אם מישהו מלמד תורה ואנשים לא רוצים לשמוע אותו, לפעמים זה בגלל מידות רעות של התלמידים. להם, זה, מה פתאום, שהוא פה יביר שיעור פה, מה הוא שנה מעליי, מה אני אשמע ממנו, וזה, פתאום נהיה פה הרע, וזה טוב, וזה מידה של קנאה, וזה. לא על זה מדובר. מדובר על זה שלפעמים אנשים לא רוצים לשמוע תורה, כי מי שמעביר את השיעור, מי שמעביר את התורה, אנשים מרגישים שהוא לא ראוי למקום. כי כדי להעביר תורה, זה לא רק להעביר אינפורמציה, זה לא כמו מקצועות החול, שלא משנה מה זה האישיות של המתמטיקה. האישיות שלו היא לא משנה. הוא צריך להעביר את התוכן, התוכן הנלמד. זה יותר נעים שיש לו אישיות טובה, אבל זה לא קשור לטקסט, לחומר. אבל בתורה, האישיות של מלמד התורה, היא חלק בלתי נפרד מהתורה שאותה הוא מעביר. כן? אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. מה הקשר? אם הוא יודע את החומר טוב, אז אני אבקש ללמוד אצלו. לא, הוא צריך להיות אישיות, דמות. מה הכוונה? שהדברים שהוא מדבר הם חלק מהאישיות שלו. הם נוגעים לו, הוא חי אותם במידה כזו, במידה אחרת, אבל שזה לא יהיה מן השפה ולחוץ. ועם ישראל מרגיש, אם בא מישהו ונותן, מלמד משהו בתורה, והוא לא מחובר למה שהוא מדבר, הוא לא חי את מה שהוא מדבר, כן? אז לא רוצים לשמוע מן התורה. זה לא נכנס. כן? דברים שכך אומרים, דברים יוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. כן? דברי טעם, דברי תורה שערים בלב של מי שמלמד, אז זה גם יכול להתקבל אצל התלמידים. הרבה פעמים יכול להיות רב גדול, שלא יודע אם ציינו את זה, שיש לו, הסגנון דיבור שלו הוא לא כל כך ברור. כן? הוא מדבר בשקט, הוא מדבר מהר, הוא מדבר קצת ככה, זה לא כל כך ברור. קשה להבין אותו לפעמים. כן? אבל יש לו כזאת מדרגה של אישיות של תורה, שכולם רוצים לשמוע ממנו תורה. כן? פגשתם פעם דבר כזה? יש, אתם מכירות את הרב צבי קוסטינר, אני מצפה רמון, אני מדבר שם פעם שבוע, אני שם יום שבוע. הוא זה לא ברור, הוא מדבר זה, וכולם ככה, כולם עליו. למה? כי הוא יפה? אני חושב שהוא יפה, אבל זה לא בגלל זה הם מעפים עליו. כי יראתו קודמת לחוכמתו. וכל מה שהתורה שהוא מדבר, הוא חי אותה, ויש לו יראת שמיים. מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שאין בו יראת שמיים, דבריו אינם נשמעים. אז אינם נשמעים. יקשיבו לו, אבל הם לא מופנמים. הם לא מתעכלים באישיות שלנו. שיש מישהו שהוא חי את מה שהוא מדבר, גם אם הוא לא רהוט ומסודר וברור, וזה, אלא אנשים רוצים להתקרב. כן? כי לקבל תורה זה לא לקבל אינפורמציה, זה לא הרצאה. זה אישיות שחיה את זה, והוא מקרין על התלמידים שהם גם מתחילים להיות מושפעים מזה ולהשתנות על פי זה. לכן מאוד מאוד צריך בזהירות מאיזה דמויות מקבלים תורה, רבנים, רבניות. טוב, עכשיו... כן, סליחה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, של כל מיני מדבר. אני חושב שרב בית ספר זה עוד יותר חייב להיות, לא עוד יותר. כן, אני חושב, שוב, ברמות שונות, הם לא צריכים להיות, לא כולם צריכים להיות גדולי הדור, אבל הם צריכים להיות עם יראת שמיים. ושהתורה שהם מלמדים זה משהו שהם חיים אותו. כן, אני חושב שזה גם נכון לגבי רב גן ומורות בבתי הספר שלומדו תורה, כן? אני חושב שזה בדרך כלל ככה, לא נראה לי ש... לא יודע, אבל כן. כי זה מה שנשאר, הראש. התוכן זה אפשר גם להעביר בחובות, בבתי. אבל כשפוגשים מישהו שחי את התוכן עליו ומדבר, אז מפנימים את זה הרבה יותר עמוק. כי תורה היא חיה, היא חיות. בסדר? שאלות תשאלו. בסדר. עכשיו אמר המהר"ל, יש לנו שתי מעכבים בללמד תורה. אולי אני לא אדייק לאמת, ואולי לא ירצו לקבל את דבריי. קנאה וכו'. באופן פשוט, איך אני פותר את שתי הבעיות האלה? בעיה ראשונה, אולי אני לא אדייק לאמת של התורה. תורה, צריך ללמוד את החומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. פתרון, זה באמת נכון. פתרון של הקנאה, שלא ירצו לשמוע את דבריי, לעבוד על המידות, את הצירות נוסעה. זה נכון, צריך להמון המון 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 כדי לדייק בתורה שבה אדם בא ללמד, וגם להתפלל שלא יקנו בו, ואולי לשיחות מוסר שלא יקנו. אבל עכשיו המהר"ל אומר, נכון, אבל יש פה איזה פתרון הרבה יותר מקיף, הרבה יותר יסודי ושורשי. ופה הוא בעצם בא לבסס את היחס שלנו לתורה. כן, הוא התחיל עם זה שלא נחשוב שזה כמו מקצוע חול, שזה מבחן תוצאות, זה, אבל עכשיו הוא נכנס בעצם לבנות את עיקר היחס לתורה. וכשיהיה את היחס הנכון לתורה, נבין, נזכה להבין יותר את התורה, ונזכה שהתורה היא תתקבל אצל הדורות הבאים, אצל השומעים. כן? בואו נראה את זה פה בפנים. אנחנו בעמוד השני, כן? בסדר, יש לכם את זה, יש כדפים דוץ כזה. אומר ככה, מצד ימין הפסקה השנייה. ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה מכל שכן בדור הבלתי שלם אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון. זה משהו תיאר שם איך שכבר בימי המוראים הייתה קנאה ולא רצו לשמוע זה מזה. כי לא ללמוד זכות על האומר, והרי הקושי, כלומר הקושי ללמד תורה, הוא מצד שתי פנים. אמרנו, שמה הוא לא ידייק באמת של התורה, אז כבר זה לא טוב שהוא ילמד, ושמה דבריו לא יתקבלו לרצון. גם הוא כן יכוון לאמת, לא רוצה לשמוע אותו. אמנם, להינצל מזה, מה הפתרון? כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך, אשר הוריש אל האדם התורה והחוכמה, גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו תצא תורה. כלומר, הדרך להתגבר על שתי המכשולים בללמד תורה, מכשול של אני לא מבין את החומר עד הסוף, או לא יצאו לקבל את דבריי, מה הפתרון? פתרון אחד. יכוון מעשיו אל השם יתברך. מצד מה? שהוריש אל האדם התורה. צריך לדעת מאיפה קיבלנו את התורה. מאיפה קיבלנו את התורה? נתן לנו את תורתו, אשר בחר בנו. נתן, מה זה נתן? מתי נתן? בהר סיני. נתן לנו את תורתו. אתה ניגש ללמוד תורה, יש לך בעיות, אולי לא תבין, אולי לא ירצו לשמוע אותך. כן, הפתרון הוא הגישה הנכונה לתורה. אתה ניגש ללמוד תורה, מה זה התורה? מאיפה זה בא? זה תורת השם. זה דבר ראשון. זה תורה אלוקית, זה לא תורה אנושית. זה לא אתיקה, לא דברי מידות וסידור חברה וסכסוכים כלכליים. לא, זה תורה, זה הכל, הכל, הכל דבר השם. אני ניגש לתורה אלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ונתן לנו את התורה. ואני מתפלל להשם שימשיך לתת לי את התורה. כלומר, לא רק אני מודה, ברוך אתה השם אשר נתן, תודה שנתת לנו, נגמר האירוע, נתת לנו, זה אצלנו עכשיו. לא. הוא נתן לנו והוא גם נותן לנו. בכל יום. איפה זה כתוב? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן, שנה עבר, נתן לנו תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. מה נותן? הוא נתן כבר. נתן, נותן, זה סתירה. עבר או הווה, הווה מתמשך. הוא נותן את התורה כל יום. כל מי שניגש ללמוד תורה, הקדוש ברוך עכשיו נותן לו את התורה. חז"ל אומרים, כל יחיד ששונה, כלומר שונה, משנן, יושב ולומד, הקדוש ברוך הוא משנן כנגדו, כאילו יושב חברותה. כי אנחנו יושבים, קוראים פסקה ב... לא יודע, במסילת ישרים, לא מבינים. לא מבינים. לא מבינים, קוראים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מבינים. מה קרה? אני חכם כנראה. לא. טוב, ודאי שאנחנו חכמים. אנחנו עם חכם. אבל מה קרה שפעם ראשונה, השלישה, השנייה, השלישית לא הבנו, פעם רביעית הבנו. כן? הקדוש ברוך הוא נותן. הוא פתח לנו את העיניים. הרב צוקרמן זצ"ל היה אומר לנו, נבואה. לא הבנת פעם ראשונה, השלישית, ואז הקדוש ברוך הוא מביא לך נבואה, אתה מביא. טוב, לא נבואה במובן הקלאסי של ספרי הנביאים. אבל אתה חושב שזה כוחי ועוצם ידי עשה לי את הלימוד הזה. לא. אתה מתאמץ, אתה משתדל, אתה פותח. אבל הקדוש ברוך הוא פותח לך הרבה הרבה יותר ממה שיכולת עם הכישורים האנושיים שלך. כי אתה מבורך, אתה נתן, ברוך אתה השם שבחר בנו ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, השם, האר עיניים. כן? ככה גם זה אי רצון שאומרים לפני הלימוד בבוקר, בטח תלוי פה על הקיר, נכון? לא? אין אי רצון? אין לכם אי רצון? יש? אתם אומרות את זה? לא התבייש. יש גם כרטיסים כאלה, שים על השולחן. מה זה? זה כמו לאכול בלי לברך. אתם אוכלות בלי לברך? לא חושב. אז בדי שלא לומדים בלי לברך. טוב, אתם אומרות את ברכות התורה שבברכות השחר. בסדר, זה כבר נחשב לברך על התורה, תירגעו. אבל יש אי רצון שזה טוב להגיד את האי רצון הזה. אמנם אומרים לפני הלימוד, אני חושב שאביא את זה גם כמה פעמים ביום. אני לפעמים אומר את זה לפני שאני נכנס לשיעור, אם אני מספיק. בהרבה שיעורים, בהרבה מקומות, זה שהקדוש ברוך הוא יאיר עינינו, שלא נטעה. בסדר? אז הפתרון הוא, מה זה הפתרון? היחס הנכון לתורה זה לברך על התורה כולה. מה זה התורה? מאיפה היא באה? מי נתן לנו אותה? מי נותן לנו אותה? מי לומד איתנו כביכול בכל רגע ורגע? מי מאיר עינינו? פותח את שכלנו? מי? נותן התורה, נותן, נותן, נותן. כשאתה ניגש ככה לתורה, אז עם איזה תורה אתה מתעסק? לא עם התורה של אב. אתה מתעסק עם תורת השם, עם דבר השם. יש לך יראת שמיים ביחס לתורה. יחס נכון ביחס לתורה. כשאתה ניגש ככה לתורה, זה מקור הברכה. אתה תבין יותר. כי אתה לא בא, אני עם האינטליגנציה שלי, הולך לפצח פה את הלימוד, את הסוגיה. לא. אני בא בסייעתא דשמיא להבין את דבר השם. אז השם פותח. פותח לך את, את המוח. אתה תבין יותר מהכישורים שלך. וכשיש לך תורה שהיא כל הזמן מחוברת ומתקבלת כביכול על ידי סייעתא דשמיא, אנשים גם ירצו לשמוע תורה. אנשים מרגישים. זה לא איזה אחד שעושה לעצמו הרצאה והוא מפורסם וזה. זה מישהו שמביא תורה, הוא שליח. הוא שליח. כן? אם מישהו, דיברנו על זה, אני זוכר שדיברנו על זה לפני שבועיים שלושה, דיברנו על רב שאין לו רב. נכון? איך יודעים אם רב זה אפשר לקבל ממנו תורה? רב שיש לו רב. רב שאין לו רב, בעיה. בעיה חמורה מאוד. כל רב יש לו רב. כן? יש לו רב שליטה, יש לו רב יוצד, יש לו רב. אבל הוא לא עצמאי. תגיד, לא, אני כבר למדתי כמה שנים, אני עצמאי. ראיתי תופעות כאלה, אין להם תלמידים. אז אולי יש להם תלמידים. אחרי 50 שנה, אף אחד כבר לא זוכר אותם. יש רבנן ותלמידיון ותלמידי תלמידיון. השתלשלות תורה שבאתם. ככה זה עובד. ככה זה עובד. בדוק ומנוסה. רב שיש לו רב, הוא חלק מהשלשלת הזאת של המשכיות התורה. רב שהוא חושב שהוא עצמאי, בין אם זה באגדה, בין אם זה בהלכה וזה, זה לא, אין לזה המשך. המשך, דור, זה פשוט ייעלם. היו תופעות כאלה בעם ישראל בעבר. כן.
אם זה
לא, למרות שם רק שנה וחצי. בטח גם לא היה כזה רציני כזה.
לא, היה שם
הרפור. מה? הוא היה הרפור. הוא למד שם את כל השס.
אוקיי, אבל זה נחשב שהוא היה
רשב? 17 פעם.
אבל הוא למד לבד השס, הוא למד בעמד.
לא, הרב זצ"ל, הרב זצ"ל הוא ודאי תלמיד של הנציב, והוא בעצם, הוא תלמיד של בית המדרש הזה. כל זה, הרב זצ"ל הוא כולו, זה תורת הגר"א, הרב חיים וולוז'ין והנציב מפלוז'ין. ממש. וזה כל שיטתו, רואים את זה בהלכה, בהגדה, וזה גם יכול להיות שהוא היה, הוא לא פגש את הרב חיים וולוז'ין, כי הוא נפטר לפני שהוא הגיע לוולוז'ין, אבל הוא גם את הגר"א הוא לא זכה לפגוש, אבל רואים שאין עם רבותיו. הכוונה, הוא לא עצמאי. הוא מבטל את עצמו לחלוטין לקודמים. כן?
הוא לא
מציע שום דבר. מה? כן, זה אני, מה אני אומר שלא? הכל ישן מאוד, זה לא דבר חדש. טוב, אני מציק לכם, אני אסביר. בזמן, בערך בהקמת המדינה, אחרי שהרב זצ"ל כבר נפטר, אז היו שתי ישיבות מאוד חשובות בעיר העתיקה, לפני הנפילה של העיר העתיקה, ישיבת פורת יוסף, שראש הישיבה שם זה הרב, היה הרב עטיה, היה ראש הישיבה של הרב עבדיה זצ"ל, ראש הישיבה של הרב מרדכי אליהו, ובמקביל לזה היה את הראש הרב עדיה, עם ה' ד' י' י' ה'. הרב עדיה היה ראש ישיבת המקובלים בבית אל. ישיבת בית אל, מכירים את זה, זה ברור. והרב עדיה, הוא פגש את הרב ציודה המון פעמים, היה ביניהם קשר, והרב עדיה עבר על הספרים של הרב קוק. כן? והוא אמר לרב ציודה, דע לך, כל מה שאבא שלך כתב, כתוב באריזה. אחר הרב עדיה, ראש שיבת המקובלים, אמר לרב ציודה. מה הרב ציודה ענה לו? אני יודע. הרב ציודה ידע שזה זה. כלומר, הרב ציודה הוא לא, הוא רק, יש לו הלבשות, סגנונות של הסברה, בביטויים וניסוחים שלא הורגלנו בהם. צריך לדבר על ההתאמנות, על ההתיישבות, על זה, אבל הכל נובע מפנימיות התורה. הוא לא המציא שום דבר. זה מאוד מאוד חשוב, זה שיעור בפני עצמו, אני לא יודע, אני ברח לי להעביר, זה שיעור בפני עצמו, מה זה תורת הרב זצ"ל. כי לכאורה, חדש אסור מן התורה. למה הרבה ציבורים יראי שמיים לא קיבלו את הרב קוק, לא קיבלו את דבריו? כי היה נשמע שהוא מדבר דברים שלא שמעת המוזן, דברים מאוד מחודשים ומהפכניים. לאט לאט יגלו שזה הכל בעצם מקורות קודש יותר פנימיים. זו שאלה גם של תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל, שהרב זצ"ל הוא בעצם מתחיל לגלות. מה זה תורת ארץ ישראל? זה לא התחיל לפני 100 שנה תורת ישראל. תורת ארץ ישראל הייתה לפני 2,000 שנה. כן? הרמב"ן עוד היה חי בתורת ארץ ישראל. הרמב"ם היה בתורת ארץ ישראל. ואחרי זה, ב-500-600 שנה האחרונות, התורה היא נכנסה למה שנקרא תורת חוץ לארץ. סגנון מאוד מאוד גלותי של עבודת השם. וקיום מצוות וכולי. טוב, זו סוגיה בפני עצמה שאולי צריך מאוד מאוד לדבר עליה. תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל, ומה המקום של הרב זצ"ל שם במעבר הזה. בסדר? יש איזה פרק שלם באורות התורה, פרק י"ג נדמה לי, אבל זה חשוב מאוד, צריך לדבר על זה. אבל זה הסדר. הסדר הוא שאדם מבין שהוא מקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, והוא לא עצמאי, ואילו גם מבטל את עצמו לחכמי הדורות. כן? לא יבוא, הרב זצ"ל יחלוק על הרמב״ם. זה לא עובד ככה. הוא יכול להקשות על הרמב״ם 1,000 קושיות, ולהישאר בצריך עיון. הוא לא יבטל את דברי הקודמים. כן? כמו שחז"ל אומרים, אנחנו עם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. כן? אם אנחנו מבינים שרבי עקיבא והלל בשמאי וזה, זה אנשים שהם ענקי ענקי דורה, שזכו הרבה מהם לרוח הקודש וכולי, אז אנחנו בני אדם. אם ראשונים כבני אדם, הרמב״ם הוא בן אדם, הרמב״ן היה בן אדם, שלה הקדוש, רמח"ל היה בן אדם, רמח"ל היה בן אדם, קשה לי להאמין, כן? אם הם כבני אדם, אנו כחמורים. אנחנו צריכים להבין מי זה הראשונים, מי זה הזה. אני יכול, הרמב״ן אמר משהו, טוב, אני חולק עליו. זה לא עובד. זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו עומדים. זה כמו לחלוק על משה רבנו, כמו לחלוק על הסנהדרין. כן, יש כל מיני תקנות שהסנהדרין תיקנו, והיום באים אנשים, חכמולוגים יותר מכל הסנהדרין, שישבו בלשכת הגזית בבית המקדש, אנחנו רוצים לשנות את התקנות. תקנות של רבי, תקנות של עזרה, שזה הפי נבואה. זה לא, זה לפספס פה מה אנחנו עושים. אם אנחנו מדברים בפקולטה לפיזיקה, אני יכול להגיד, טוב, פעם חשבו ככה, ועכשיו אני מוכיח שאחרת, ואני מוחק את התיאוריות הישנות. נכון, בכל מקצוע של חול אפשר למחוק תיאוריות ישנות שמתחדשים כל מיני הבנות וידיעות ומדעיות. אבל בתורה זה לא כך. זה השתלשלות תורה שבעל פה. קודם כל אנחנו לוקחים איתנו את התורה, את המשנה, את הגמרא, את הפוסקים, את הראשונים, את האחרונים, ואיפה אנחנו יכולים להבין את הדברים. לא באים לסתור את כל זה. להקשות בטח. כל הראשונים מקשים קושיות, ותוספות מקשה קושיות, רש"י מקשה קושיות, הרמב"ן מלא קושיות, הרלב"ג, אין סוף קושיות. תראו את המלבים על הנביא. קושיות, 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 קושיות. היהודים כל הזמן שואלים שאלה. לא מקבלים שום דבר מובן מאליו. בסופו של דבר ניגשים לתורה בתמימות, שאנחנו מקבלים מה שכתוב בתורה. ואנחנו נשאל 100 שאלות על זה. ואולי גם לא תמיד יהיו לנו תשובות על הכל. אבל אנחנו ניגשים ביראת שמיים. מי שניגש ככה לתורה, מברך על התורה, זה תורה שהשם נתן לנו, זה לא סתם חוכמה, זה דבר השם. והוא נותן לנו בכל יום, אז יהיה לו סייעתא דשמיא בלימוד תורה שלו. והתורה שלו תהיה, תשפיע על האישיות שלו, והיא גם תביא ברכה לעוד אנשים שירצו לשמוע אותו. זה כל כך קריטי, היחס לתורה, שגם כל החיים הלאומיים של עם ישראל תלויים בזה. לא רק שעם ישראל יהיה כולו שומר תורה ומצוות, אלא שיהיה את היחס המרומם הזה לתורה. שהשם נתן לנו ונותן לנו את התורה כל הזמן. כי אם לא ניגש ככה לתורה, אז כל החיים שלנו יתמוטטו. לא, אני מוציא את זה, זה גמרא מסכת נדרים. בואו נמשיך לקרוא. בפרק אלו נדרים אמר רב יהודה אמר רב, אתם בטח מכירות את זה. מהי דכתיב בירמיה? מי האיש החכם? ויבן את זאת, על מה עבדה הארץ. ירמיה היה בזמן בית ראשון, הוא יודע בדיוק על מה עבדה הארץ. על מה עבדה הארץ? גילוי עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה. את צודקת, אבל זה מה שכתוב פה. אבל מה זה מה עבדה הארץ? כתוב מסכת יומא במשנה, ששלושת העוונות החמורים הם אלה שגרמו לחורבן בית ראשון. אז מה ירמיה שואל? על מה עבדה הארץ? הוא ראה בעיניים על מה עבדה הארץ. מה השאלה הזאת? נמשיך בגמרא פה, זה גמרא בנדרים. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלכים, ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ויאמר השם, למה חרבתי את בית ראשון? על עזבם את תורתי ולא הלכו בה. היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה, אמריו שלא ברכו בתורה תחילה עד כאן. זה הרב צבי יהודה, הוא חוזר למאמר חז"ל הזה הרבה, זה משמעותי מאוד. הגמרא ביומא אומרת, בית ראשון נחרב, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. גמרא בנדרים, שאמר הנביא פה, אומרת בית ראשון נחרב, שלא בירכו את ברכות התורה. סתירה. סתירה בין יומא לנדרים. מה יותר חמור? גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, או לפספס את ברכת התורה? חשוב ברכות התורה. לברך על התורה זה ציווי, זה מדאורייתא. כל הברכות שאנחנו מברכים, שהכל נהיה בדברו, המוציא לחם מן הארץ, כל הברכות הן מדרבנן. חכמים תקנו לנו ברכות, ברכות הנהנים, ברכות המצוות, ברכות השבח, ברכות בחופה, בברית מילה, כל ברכות יש דרבנן. חוץ משתי ברכות, ברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת, וזה ציווי מהתורה לברך. הנוסח של ברכת המזון זה חכמים תקנו. משה, ישוע וחכמים השלימו את זה, אבל הציווי לברך ברכת המזון זה מהתורה. וברכה לתורה. כן? שזה גם, הנוסח של ברכות התורה החכמים תקנו, אבל הציווי לברך על התורה זה דאורייתא. אבל לא לברך על התורה, אם באמת שזה מצווה דאורייתא, אבל לפספס ברכה, לעומת זאת לעבור על שלוש עוונות הכי חמורות בתורה, מה, זה ברור שזה הרבה יותר חמור, אבל יש פה סתירה בין שני מאמרי חז"ל. מה החריב את בית, בית ראשון? העוונות החמורים, או שפספסו ברכה? לא ברור. ממשיך המאמר. דבר זה מן התימה, שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחילה. מה, וזה שתו גמרא ביומא, ולא בשביל עקום, עבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים, שיהיו בית ראשון. כן? אז מה גורם למה? מה בעצם הסיבה שגורמת לחורבן? המהר"ל רוצה ליישב, קודם כל רוצה להסביר, מה כל כך חמור ולא לברך על תורה תחילה. כן? אם מישהו לומד תורה ולא מברך על התורה, לא רק מישהו שלומד ופספס את הברכה, אלא מישהו ניגש לתורה בלי היחס הנכון. כי הברכה היא מבטאת את היחס שזה דבר השם, שהשם בחר בנו, נתן לנו ונותן לנו, משפיע לנו את חוכמתו כל יום. בלי הגישה הזאת, אתה לא פוגש את התורה במלוא מעלתה. אתה לא פוגש את התורה. אולי גם לא תשפיע עליך. אולי גם לא נחשבת מצווה. אם אדם ניגש לתורה בצורה מאוד מאוד של... בצורה נגיד מאוד אקדמית, כן? לא במכללות הדתיות, לא בפקולטות הלא דתיות, שם יש פקולטה לתלמוד, פקולטה לפילוסופיה יהודית, פקולטה לקבלה, יש להם, הכל יש להם. הם לא רואים את זה כדבר השם. הם לא רואים את זה כחוכמה אלוקית. רואים את זה כטקסטים עתיקים מאוד מעניינים, הם חוקרים אותם, כן? הם לא פוגשים את התורה, זה לא מצוות לימוד תורה, זה גם לא משפיע על הנפש שלהם. לא מעדן את המידות שלהם, לא עושה אותם אנשים יותר טובים, לא משפיע, לא מביא ברכה לעם ישראל. ובוודאי, כנראה שגם דבריהם לא יתקבלו, אנשים לא רוצו לשמוע מהם תורה. כי הם לא חיים את התוכן אותו הם לומדים. אז לברך על התורה זה להבין אל מול מה אני עומד. כל הזמן להזכיר זה דבר השם, אני עוסק פה בחוכמת הקודש. בדבר השם, דברי אלוקים חיים. בזה אני עוסק, אני עוסק בתורה שקדמה לעולם. אני עוסק ברצון השם, ביושר האלוקי, בטוב האלוקי, ברצונות האלוקיים, הכל 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 מונח בתורה שאנחנו מקבלים. כשאני מברך על התורה, אני לוקח את התורה עם נותן התורה. כשאני לא מברך על התורה, אני לוקח את התורה בלי נותן התורה. בלי ריבונו של עולם, בלי הצד האלוקי, האמיתי של התורה. כן? וזה קצת דומה לעץ שיש לו שורשים. עץ שיש לו שורשים. תראו לכם, יש לכם עץ מאוד 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 יפה בגינה, עם פירות ועלים ופרחים וכו'. זה כל כך יפה שאתה רוצה להכניס אותו הביתה. אתה רוצה שהוא יהיה בסלון. כי בגינה הוא שם באיזה זווית וזה וזה. אז מה, זה מאוד פשוט. אתה פשוט קורט אותו, כאילו מעל פני הקרקע, לוקח אותו, בלי השורשים, כמובן, ושותל אותו באמצע הסלון. שמחה וססון, כולם שמחים, איזה יופי. זה עץ? זה כבר לא עץ. הוא עדיין נראה עץ. תוך כמה ימים, כמה שבועות, זה הכל, זה קרשים לסוכה, זה כבר כלום. זה לא עץ. התורה היא עץ חיים. עץ חיים. זה עץ שיש לו שורשים. אם אתה לוקח את התורה עם השורשים שלה, עם הנתינה האלוקית, אתה לוקח את התורה עם הקדוש ברוך הוא, התורה היא משפיעה עליך. אתה פגשת את התורה. זה מה שנקרא ללמוד תורה, לקבל תורה, לחיות תורה. אבל אם לקחת את זה בלי הנותן, כן? אז זה יבש, זה לא יביא פירות. בסדר? זה החומרה שלא לברך בתורה תחילה. אנשי בית ראשון מקיימים מצוות, מקיימים תורה, יכול להיות, לא כתוב שהם לא למדו תורה. שהם אמרו עוונות חמורים מאוד, יכול להיות שלמדו תורה, אולי גם קיימו מצוות, אבל היחס לתורה היה מנותק מהקדוש ברוך הוא. כן.
עדיף ללמוד בצורה כזאת,
אז זהו, השאלה איפה הגבול בין מתי אומרים מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, באופן פשוט הכוונה כשאדם אין לו איזה מדרגות עליונות של לשמה, הוא בסדר מה לעשות, הוא עכשיו בכיתה הוא חייב ללמוד או שהוא קורא את זה, אבל הוא לא, זה לשמה. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. עצם הלימוד יעורר אצלו, אם האוכל בא התיאבון, הוא יתחיל לעורר אצלו איזה קשר לתורה, הוא יעמול בזה, הוא ישמח בזה. אבל אם הוא בא מראש בגישה של לא לשמה, זה לא דבר השם. זה טקסטים היסטוריים, עתיקים, זה לא יביא אותו ללשמה. ועדיף שלא ילמוד כך. רואים את זה, רואים את זה בפקולטות. אני ראיתי, מה שאני ראיתי, כמה מאמרים על מה שהם עושים שם בתנ"ך, מה שהם זה. הכל אנחנו מתייסקים בזה, כאילו זה איזה ספרות שייקספירית עתיקה, ועושים מזה מה שבא להם. אז זה חילול התורה. ממש חילול התורה.
זה לא משפיע עליהם, לא יודעת מישהו דוקטור, כאילו...
אבל הגישה, האם הוא בא מבין שזה דבר השם, ישפיע עליו. גם בלי כל הכוונות האלה, הוא מבין שזה מסיני הגיע. זה משהו מופתי, אלוקי שנחת פה בעולם. אם אין לו את הגישה הזאת, זה כמו, לא יודע, להבדיל, כמו גוי שיקרא תלמוד או משנה, זה לא ישפיע עליו. אני מכיר מישהי שהיא הייתה ראש הפקולטה לקבלה. לא השפיע עליה כלום. אישה נחמדה, נורמטיבית, סבתא היום. אבל זה לא חוללת בה כלום. מלאה בידיעות. אתה אומר, אתה יודע, יש מחלוקת בין מערכו לאריזל, זה כל מיני מערכה, זה הרב חיים ויטל. וכל מיני מחלוקת, אני הסתכלתי, לא יודע, אני לא מבין בזה. היא מבינה בזה, זה לא, זה לא באישיות שלה. היא לא נגד זה, היא לא בעד זה, זה מקצוע. קשה לתאר את זה. להגיד שזה לא יביא לשום לשמה, לא יודע, לא ראיתי שזה מביא לשמה, אבל זה לא ראייה. אבל אם מישהו בא להיכנס ללמוד בתורה כדי להשתמש בתורה, כדי להתנגח בתורה, כל מיני דברים, מה שנקרא לקנטר, פשוט שזה לא יבוא לשמה בסוף. הוא בא, הוא ניגש עם גישה שלילית. האם כל הפקולטות זה גישה שלילית? אני לא יודע. זה גישה של חול, זה ודאי. כשאתה ניגש, אתה יכול, אתה צריך לדעת, אתה מתעסק עם את זה. אם מישהו לומד תורה ולא קם בפני ספר תורה, אז הוא לא, אז הוא מתייחס לזה כסתם איזה ספרות עתיקה. כן? הספר מופיע על הרצפה, מה זה? זה לא נשיקה. למה? מישהו נותן נשיקה להרי פוטר? כאילו, לספר להרי פוטר. מה? אף אחד, כן? לא, זה... אף אחד לא טוב, אולי זה דוגמה לא טובה. זה חסם בעלי איזה ספר, אבל אף אחד לא נשק ספר. כן, למה אתה נשק ספר קודש? למה אתה נזהר שספרים לא יהיו על הרצפה, שלא יהיו הפוכים, שלא יהיו חדשות, לא הולכים ספרים לשירותים, אז הכל... זה הכל הכל בונה את היחס שלא עוסקים פה באיזה חוכמה. חוכמה בדבר השם, חוכמה אלוקית. בסדר? אז אומר פה המערה, שאם אנחנו לא מברכים, לא מכוונים בברך, לא מפנימים שהתורה היא התקבלה מאת השם, היא מתקבלת, כי הוא נותן לנו אותה בכל יום, אנחנו לא נפגוש את התורה, וזה לא יביא פירות. כי זה לקחת את התורה בלי הנותן. לקחת את העץ בלי השורשים. אז יכול להיות שאני לומד תורה, מקיים מצוות, רק מנותק מאלוקים, מנותק מהקדוש ברוך. אז זה כמו העץ הזה בסלון. נדמה לנו שהוא מלבלב, אבל אחרי כמה זמן, הוא פשוט יירקב. אז מה גרם לחורבן בית ראשון? שלא ברכו בתורה, השלושת העבור. בדיוק. כך אומר המערה, לא פה, במקום אחר. הוא אומר, שני המגמורות הם, 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 זה לא סתירה. הגמרא בנדרים, שאומרת שמה שהחיל את בית ראשון ושלא ברכו בתורה תחילה, זה ההתחלה, זה הטריגר. זה הנקודה, זה מה שנקרא הדומינו הראשון. ובסוף זה הביא אחרי 2-3 דורות למצב שבו חוטאים בהבנות הכי הכי חמורים. איך ישראל הגיעו להבנות כאלה חמורים? מה? זה התחיל מזה שלא ניגשים לתורה ביחס הנכון. שלא מברכים על תורה תחילה, לא מכירים בערכה האלוקי של התורה. בנותן התורה, שהוא כל יום משפיע עלינו חוכמה ובבינה, בלי שבלי סייעת הדשמיה לא נבין. כן?
איך הם
יכולים לא להכיר את האחר אלוקים, כאילו, שבסוף הלבוד בגלל שבאו, כאילו, 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 כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, חייבת להיות בחירה חופשית. גם במצב של מדרגה כל כך עניינה של בית ראשון, בלי בחירה חופשית. אז אתה לא יכול לתת שכר ולא עונש אם אין מישהו בחירה חופשית. אז עם האורות הגדולים האלה היו גם... היה חושך גדול מאוד, כאילו היה שתי כוחות, תמיד הם שווים. הם לא התכוונו, אנחנו בלי אלוקים. וואלה, אנחנו פה בית ראשון, כולנו פה על הגובה, כולנו במין קדושה מאוד עליונה, התורה שלנו, הקדושה שלנו. כן, גם הקדוש ברוך הוא פה, אבל מסתדרים, כאילו, בלעדיו, כאילו. אולי זה סוג של גאווה שהייתה, מרוב התרוממות, כאילו, שהם זכו כך הרבה נביאים מסתובבים, וזה, פשוט, אנחנו עם ישראל, לא כל כך צריך כבר את הקדוש ברוך הוא. במדבר היינו מסכנים, היה צריך להאכיל אותנו במה? פה אנחנו. יש לנו פה אימפריה עולמית, כן? המהר"ל אומר במקום אחר שהשלבים האלה, יש איזה משל כמו בגד. אם יש בגד, אם מישהו רוצה לקרוא בגד, קשה מאוד לקרוא בגד, כן? קשה מאוד לקרוא בגד, נכון? אבל יש דין, יש דין בלוויה שיש דין קריאה, האבל הוא צריך לקרוא, שלא נדע, נכון? אז אפשר לקרוא בגד, אז מה עושים? אז מגיע יהודי חבר קדישה עם איזה סכין קטנה, הוא עושה לך איזה, ככה חותך, אומר, 2 מילימטר. ברגע שהוא חותך את זה, אתה יכול לקרוא את הבגד, עד תפר, צריך לקרוא. כן? מאוד, מאוד קשה לקרוע בגד, ברגע שיש איזה קרע קטן, גם אם אתה לא מתכוון לקרוא אותו, אם יש איזה בגד, איזה, לא יודע מה, איזה סמלה, איזה, יש שם איזה קרע, זה כבר, אז הבלי הוא הרבה יותר בקלות, זה יכול להיפרם לגמרי. אומר המהר"ל, זה בדיוק אותו דבר. שלא ברכו בתורה תחילה, מה קרה? קדושים, טהורים, נבואה, בית ראשון, זלזלו בברכה אחת, בוא, לא לעשות מזה כזה אירוע. אומר המהר"ל, כן, אבל זה קרע קטן, שאם לא לוקחים את התורה עם מקורה, למדו תורה, קיימו תורה, היו טהורים וקדושים, כן, אבל זו נקודה אחת. התנתקת מהקדוש ברוך הוא, לקחת את התורה בלי מי שמשפיע את התורה, בלי נותן התורה. אז זה קרע קטן שברור שאם לא מתקנים אותו, אז זה עיקר. כלומר, אם לא מברכים בתורה תחילה, מגיעים להבנות החמורים ביותר, לעבור על כל התורה, ולראות קודם עבודה זרה, וגם עבדה הארץ. כל החיים הלאומיים שלנו גם כן נחרבים. כלומר, הברכה על התורה, היחס הנכון לתורה, הוא יעמיד את כל החיים הרוחניים שלנו, הוא גם יבסס את כל החיים הלאומיים שלנו. כן? כי אם זה עניין רוחני, אז למה צריך להחריב את ארץ ישראל? למה עבדה הארץ? אלא זה הולך ביחד. הקומה הרוחנית והקומה הגשמית הלאומית של עם ישראל תמיד ביחד. אם ישראל חוטאים במוסר, בחטאים שלהם, אז לא רק, הם לא רק עכשיו לא מוסריים והם איבדו מדרגה רוחנית, אלא גם את החיים הממשיים שלהם כעם בארץ ישראל, הכל נחרב. מילא, מה בונה את החיים הרוחניים של עם ישראל? מה בונה את החיים הלאומיים של עם ישראל בארץ בצורה איתנה ויציבה? ברכה בתורה. ברכה בתורה. הרבה מצוות, אבל זה השפיץ, זה היסוד, זה השורש. אם אנחנו מברכים על התורה תחילה, כלומר אנחנו ניגשים לתורה מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו חיים ותורה וחוכמה כל הזמן, כי אנחנו מברכים ומבקשים ממנו בברכות, האר עינינו בתורה תחילה, כי בלי שהוא יאיר את עינינו לא נבין. אם אנחנו ניגשים ככה לתורה, נזכה לתורה, נזכה לתשובה שלמה, נזכה לזה שיהיו הרבה פחות חטאים, נזכה גם להחזיק בארץ ישראל. כן? כי עבדה הארץ על ברכת התורה, ומה שמחזיר אותנו לארץ, מבסס את האחיזה שלנו בארץ, זה הברכה על התורה. כן, תורה וארץ ישראל הולכים פה ביחד. יש את זה המון המון בשיחות הרב ציודה, הוא מביא את הגמרות האלה ואת המערל הזה, זה מאוד מאוד חשוב. היחס לתורה, אז אמרנו, אני אוסף את זה בשתי דקות, היחס לתורה קודם כל לא כמקצוע חול, נכון? אני חוזר להתחלת הדברים, לא כמקצוע חול שנמדד במבחן ההצלחה, האם אני אצליח להבין הכל? לא. זה דבר השם, חוכמה אלוקית. אין אדם שיכול להבין את כל התורה. אתה צריך להתאמץ, להבין כפי יכולתך. התאמצת כפי יכולתך, אפילו טיפה יותר, התאמצת, זה לימוד תורה לכל דבר. אבל אולי אני אתה, זה אולי רק מתאים לחכמים. לא, לא, התורה מתאימה לכולם. כל אחד, לפי כישרונותם, צריך לאמול. זה דבר ראשון, לדעת שזה לא מקצוע חול. דבר שני, לברך על התורה התחילה. לברך על התורה תחילה, אנחנו לא מברכים לפני פיזיקה מברכים, לא. לפני ביולוגיה מברכים, לא. כל מקצועות העולם הזה לא מברכים עליהם לפני, לא מתפללים עליהם. על התורה זה קריטי. כי לברך על התורה ולבקש סייעתא דשמיא בלימוד תורה, זה הדרך לפגוש את התורה. לא רק הדרך להבין יותר, זה הדרך בכלל לפגוש שזה יהיה שם של תורה פה. אם אתה ניגש בלי לברך, בלי להבין שיש פה שורש, שיש פה שם, אז אתה לא פוגש את התורה, זה כמו לקחת את העץ בלי השורשים שלו. אבל אם אנחנו לוקחים את העץ עם השורשים שלו, את התורה, אם נותן התורה, אז ייצאו פירות, ייצאו המון המון פירות, זה ישפיע עלינו. אז זו הגישה לתורה. בסדר? יש שאלות?
כן, אם מישהו לומד תורה ולא משנה את זה, אתה אומר שכנראה שהיחס שלו
לא
נכון,
בהכרח משנה? השאלה... האם השינוי זה משהו שהוא ניכר? כלומר, האם את יכולה להסתכל על מישהו ולהגיד, רואים שהתורה לא השפיעה עליו, את לא יודעת מה קורה באישיות שלו פנים. ויכול להיות שגם הלומד עצמו, או מי שלומד את תורה בעצמה, זה לא איזה משהו שמרגישים. בוא נגיד, אם מישהו מחליט שהוא רוצה עכשיו לחזק את השרירי זרועות, יומיים, שלושה, זה כמה, מי שלא יודע מה, משקולות, אירובי וזה, רואים, אדם יכול להרגיש את השינוי. ההשפעה של התורה על הנפש שלנו היא לא מורגשת בצורה כל כך קלה, כל כך זמינה. זה שינויים מאוד מאוד פנימיים, הם גם במשך טווח זמן משמעותי זה משפיע. התורה משפיעה עליה, גם אם זה לא תלוי הרגשה שלה. וגם באיזשהו שלב אנחנו פשוט מרגישים את זה. אדם, יש לו מבט אחר על המציאות. זה השפעה מאוד גדולה. אדם שיש לו מבט פנימי יותר, עמוק יותר, סבלן יותר, זה משפיע על המידות שלו, אבל לא תמיד זה ניכר בצורה כזאת, זה לא הוקוס פוקוס. אבל תורה משפיעה. כל מי שניגש בתמימות ללמוד תורה, יראת שמיים ללמוד תורה, תורה ודאי משפיעה. בסדר? ברוכות יהיו, תודה רבה.